אנחנו נמצאים היום במפגש נוסף על הנושא הזה של חינוך. כמו שתמיד, גם הפעם, אנחנו נפתח קודם בנושא כללי שלא קשור בדווקא לרצף של הפרקים שאנחנו לומדים כללי החינוך, שאנחנו למדנו את התנאי הראשון, אנחנו היום נמצאים בתנאי השני, זה נלמד בעזרת השם בהמשך. אני רוצה לפתוח קודם כל בעניין כללי, אבל לפני כן להוסיף הערה על עניין שדיברנו בשיעור קודם. שיעור קודם דיברנו על הבעייתיות שיש בנושא של עונשים ופרסים, ולמרות שלפעמים אין ברירה איך צריך לתקן את זה, ולא נחזור על כל האריכות, הקדשנו לזה אריכות גדולה בשיעור הקודם. אני רוצה רק להוסיף הערה אחת, שפרס זה עניין אחד שיש בו את המינוס שלו, כמו שדיברנו, אבל יש דבר אחר שיש לו מעלה מאוד גדולה, וזה נקרא לא פרס אלא הערכה. הערכה, מה ההבדל בין פרס להערכה? שהערכה בדרך כלל באה לאחר מעשה, והיא גם לא באה באופן שמי שעושה את המעשה יודע מראש מה הוא הולך לקבל. ואז את הבעיה שיש בנתינת הפרס שהזכרנו, שאנחנו בעצם מחנכים אותו אולי שכל העשייה שלו תהיה בשביל משהו, ואז הוא מאבד את היוקר של עצם מעלת העשייה ומעלת המצווה ומעלת התורה, והוא בעצם כל כולו חי רק על הרווח שהוא יקבל מזה. לעומת זאת, הערכה זה בדבר שבא לאחר מעשה. אז כשהוא עשה את העניין, הוא עשה את זה כי באמת הוא רצה לעשות את זה. הוא למד את מה שהוא למד כי באמת הוא הבין שזה יקר וחשוב ללמוד. זה שאחר כך נותנים לו הערכה על מה שהוא עשה, זה בסדר גמור, זה הפך, זה עידוד להמשיך הלאה, ויש לו רק את המעלה בלי החיסרון. ולזה אני רק יכול להביא חיזוק ממה שנקרא מעשה רב, מי לנו גדול יותר מהרבי, שחוויתי זה באופן אישי, שהרבי נהג איתי בצורה כזו בדיוק, ביחידות שהייתי אצל הרבי כילד, והרבי שאל, לא ניכנס כרגע לכל העניין, אני רק אביא מה שנוגע לענייננו, אחרי שהרבי בחן אותי ושאל אותי שאלות, ועל חלק ידעתי וחלק לא ידעתי, ואחרי כל האריכות הגדולה, אז הרבי יוציא מהשולחן, מוציא מטבע של דולר, לא שטר של דולר, אלא מטבע של דולר מכסף. הוא נתן לי את זה ואומר לי, זה אני נותן לך, אני אומר את זה במילים שלי, זה אני נותן לך מתנה כערכה על זה שטרטרתי אותך. כפיצוי על זה שטרטרתי אותך, משהו כזה. אמר את זה ביידיש, לכן אני מתרגם לך את זה במילים שלי. זאת אומרת, זה כבר משהו אחר, זה לא פרס, זה לא מראש, אם תדע, תקבל פרס. לא קשור. נכנסתי בלי ידיעה שאני אקבל משהו. הרבי שאל אותי שאלות, בלי קשר אם אני ידע או לא ידע מה אני אקבל. לא ציפיתי לקבל שום דבר. אחרי שהסיום העניין, ככה הערכה על מה שעשית, זה מצוין, אין בזה שום חיסרון. אז זה רק בשולי הדברים, כמו שאמרתי, לתקן את מה שדיברנו בשיעור הקודם, להוסיף את ההעברה הזו. עכשיו נעבור לנושא שאני אדבר עליו היום. הכותרת של הדבר שאני מדבר היום זה הנושא שהוא נראה כל כך אולי פשוט, וכל אחד יגיד מה זאת אומרת, אין לי בכלל בעיה בזה, אבל כפי ששמעתי מכמה וכמה אנשים שעוסקים בחינוך ועוסקים המון ויש להם ניסיון של שנים והרבה ילדים והרבה מקרים וכל הסוגים, הם מגדירים שבדור שלנו אפשר לומר שאולי רק חלוקות הדעות בין המחנכים, האם מדובר ב-70% או ב-90%, אבל מדובר באחוזים מאוד מאוד גבוהים, שעיקר העניין של הנפש של הילד שיגדל כמו שאנחנו רוצים, בשמחה וכו', זה החום והאהבה שהוא יקבל בבית. לא כל כך מה התכנים שהוא יקבל, ולא כל כך איך הוא יתנהג בפועל, כמה דברים טובים הוא יעשה או לא יעשה, אלא כמה חום ואהבה הוא יקבל, זה הדבר שהוא הכי קריטי למהות של הילד. ובזה נרחיב קצת ונראה מקורות עד כמה העניין הזה הוא כל כך חשוב. ובכל הגילאים, אפילו על ילד קטן אין מה לומר, זה קריטי ממש. ילד שהיה בקטנותו, חסכו ממנו את העניין הזה, אז יכול להיות צלקת לא יודע לכמה זמן. אבל אפילו גדולים, אפילו מבוגרים, אפילו ילדים מתבגרים, בכל גיל צריך לקבל את זה. בכל גיל נותנים את זה בהתאם למה ששייך באותו גיל. ילד קטן יקבל את זה בחיבוקים ובנשיקות, וגם מתבגר אפשר לתת לו במידה כזו או אחרת, אבל כל אחד חייב לקבל את זה. ומי שלפעמים יש מצבים אולי קיצוניים, ילדים מסוימים שדוחים את זה, מנסים לחבק אותם, לנשק אותם, והם ממש מנסים לברוח מזה, הם הילדים שזקוקים לזה יותר מאחרים. והם הילדים שצריך לחפש כל מיני תחבולות לתת להם את זה בצורה כזו, בצורה אחרת, או כמו שמישהו אמר, אם הילד כל כך נדחה מלקבל את זה בחיבוק או בלשיקה, תכתוב לזה בפתק, כשהוא יקרא את זה הוא לא יכול לדחות את הפתק, אז הוא יראה את זה כתוב לפחות. הוא זקוק לזה, וזה מאוד מאוד חשוב. והנקודה שמסבירים על זה, שאדם נולד, בטבע האנושי הוא נולד, מה שנקרא אגוצנטרי, הוא מרגיש את עצמו שהוא במרכז. כל העולם הוא סביבו, כל העולם בשבילו, וההורים שנמצאים מסביב הם ההורים שלו, וכולם הם בעצם בשבילו. וכל הזמן הוא חי בתחושה שהאם סביבי יחסר משהו, האם יקחו לי, הוא חי בדמיונות ובחששות, בכל גיל, אפילו בחששות סמויים, האם אני רצוי, האם אוהבים אותי, האם לא ינטשו אותי, האם אני אחזור הביתה מהלימודים, אני אמצא בית פתוח או סגור, האם יש מישהו שמחכה לי בבית, האם בבוקר כששולחים אותי ללימודים בעצם אולי מגרשים אותי, או שבעצם זה רק לזמן קצר, זה כל מיני תחושות שנראים לנו מוזרים, הם עוברים בנפשות של הילדים הקטנים, אפילו בתת מודע, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לתת להם את התחושה שהם לא דחויים, ולהפך מחכים להם ורוצים אותם ואוהבים אותם, וכן הלאה, כפי שנראות מעט כמה נקודות שבהם צריך לשים לב במיוחד. אני רוצה לפתוח, לפני שנקרא כמה ביטויים מהמקורות שלנו, מה שנקרא משיחות של הרבי או הרבי הקודם, בהשגחה פרטית, השבת הייתי במקום ששמעתי את אחד היהודים שסיפר, אפשר להגיד דבר בשם אומרו, הרב אבלין, קוראים לו רב של רמת שלמה בירושלים, והוא סיפר שהוא שמע מחסיד מדור קודם, קראו לו הרב שמואל זלמנוב, היה חסיד שהוא הכיר טוב, הוא היה בזמן הרבי הרייץ, היה מאוד מקורב לרבי הקודם, והוא את הרבי הכיר עוד לפני הנשיאות בהרבה הזדמנויות, והוא היה נוכח בהרבה התוועדויות ובהזדמנויות שהוא שמע את הרבי מדבר עם הרבי הרייץ על כל מיני עניינים. אז הוא סיפר לו שלפחות 3 פעמים, בהזדמנויות שונות לגמרי, הוא שמע שהרבי שאל מהרבי הקודם שאלה. ובכל 3 הפעמים הרבי הקודם לא הגיב לו ולא ענה לו. אבל מה הייתה השאלה שהרבי שאל? הרבי שאל, האם זה שמדברים בחסידות כל כך הרבה על המושג של ביטול היש והביטול והביטוש והאפס והכלום וכל הלשונות שמופיעים הרבה מאמרים, האם זה לא יגרום חלילה לחסום את הביטוי היכולת של הבן אדם? הבן אדם יש לו יכולות, כישרונות, עניינים שהוא יכול לבטא את עצמו. האם זה שכל כך הרבה יעסקו בביטול הזה, האם זה לא יחסום את מה שהוא כן צריך לגלות? זה הרבי שאל את הרבי הקודם. לפחות 3 פעמים בצורות שונות. הרבי הקודם לא ענה לו על זה. אבל מה שהוא סיים, שהמעניין הוא שבאמת אצל הרבי בשיחות ובמאמרים והבכתבים, רואים במפורש בגישה של הרבי שבאמת יש פחות את הנושא הזה של הביטול והביטוש, פחות, כמעט אפשר למצוא את זה, והרבה הרבה יותר יש אצל הרבי את הגישה שהרבי דרש, שאדם צריך לנצל את הכישרונות שלו ועידוד לכל אחד, ובמאות מכתבים אפשר לראות אצל הרבי את הנקודה הזו. באמת, זה לא חלילה שיש כאן איזה מחלוקת בין הרבי לרבי הקודם, זה דור אחר, זה דרישה אחרת של הדור. דורות הקודמים אנשים היו כאלה שהיו באמת ברמה יותר גבוהה, והיו אולי גם כי קיבלו את מנת האהבה והקרבה בצורה טבעית ומלאה, וההורים היה להם, או האמא או הסבתא היו בבית, והיה להם זמן, ואף אחד לא היה מוטרד, וכולם היו רגועים, והילדים גדלו בחממה טבעית, אז אם היו נותנים את הביטוש הזה ואת הביטול הזה, זה לא יפריע שום דבר. היום אנחנו גודלים בדור אחר, שאנשים מטבע הדברים טרודים ועסוקים ולא תמיד נמצאים בכלל בסביבה ולא תמיד נמצאים בבית, והילדים יכולים לחוות מדי הרבה לחץ ומתח וכן הלאה. זה יכול להגביר אצלהם הרבה יותר את התחושה, האם אני שווה משהו, האם אני בכלל חשוב למישהו, האם אני זקוק למשהו. כל התחושות הללו הן תחושות שהן מאוד מאוד חשובות, וזה לא דבר שצריך לדכא את זה, זה אדרבה, זה דבר שצריך לפתח את זה, ולתת לילד תחושה שהוא חשוב, והוא מאוד חשוב, והוא מאוד רצוי, וצריך להגיד לו את זה, ולתת לו את התחושה הזו אלף ואחת פעמים. ואולי אם נרצה להוריד את זה לפסים מעשיים, כולם מכירים הרי את הפתגם שכתוב ביום יום, שאדם צריך להקדיש חצי שעה ביום לחינוך הילדים. פתגם ידוע, שעל הפתגם הזה יש ריבוי ביורים, מה זה החצי שעה, למה רק חצי שעה וכן הלאה. אבל אם ניקח את הפתגם כפשוטו, ובואו נוריד את זה לפסים מעשיים, חצי שעה זה 30 דקות, אפשר לחלק את זה לשלושה, ויש במשך היום שלושה הזדמנויות שבהם הכי קריטי לתת לילד את התחושה שהוא הכי אהוב והכי חשוב, וזה הקריטי בה, צריך כל היום, אבל יש באותם זמנים זה הכי חשוב והכי קריטי, ונקדיש את העשר דקות בכל אחד מאלה, יהיה לנו את החצי שעה ביום. מה עם השלושה הזמנים? הכי חשוב, לפי הסדר, והי ערב. שהילד ילך לישון בלילה מתוך תחושה של אהבה וחיבה ורגיעה. וגם אם היה בבית, כמו שאומרים, מתח הכי גדול, והכל היה על גלגלים, והכל היה ב... וזה קורה, צריך למצוא דרך להפסיק את התחושה הזו, לשטוף את הפנים, להירגע, ולתת לילד את האהבה הכי גדולה, ושהוא ירדם מתוך תחושה של שלווה, ותחושה שאוהבים אותו ורוצים אותו. כי כל החלומות שהוא יחלום בלילה, יהיו על הבסיס איך הוא הלך לישון. אפשר לראות את זה במציאות, אני חושב שכל אחד שיש לו ילדים קטנים יכול לראות את זה, שילד שהלך לישון בלילה מתוך בכי, בדרך כלל הוא יתעורר בבוקר מתוך בכי. וילד שהלך לישון בלילה רגוע, הוא יקום, הוא יכול לקום בבוקר עם בכי מסיבות אחרות, אבל בעיקר ילד שהלך בלילה לישון מתוח, הוא גם יקום על צד שמאל. כל החלומות שלו בלילה מדומיונות סביב מי יודע מה. דמיונות. אין ספק. למה אנחנו ככה? כי ככה זה מתחיל מהקטנות, כל החיים זה ככה. אבל עלינו, אין לנו כבר למי לפנות שיעשה לנו את זה, אנחנו צריכים להיות מספיק מתבגרים, שאנחנו קצת נבין איך צריך לי, אבל האחריות שלנו מול הילדים זה האחריות שלנו, לתת להם מה שהם צריכים בצורה מלאה. אז הלילה, השינה זה הדבר הכי חשוב, ואם חלילה יש דבר מקרים קיצוניים, לפעמים, לא משנה אם זה האמא או אבא, לא מסוגלים להחליף פאזה אז אנחנו מה? אנחנו בבית של אנחנו והילדים במריבה, או שאנחנו מחנכים את הילדים? אם אנחנו חושבים שאנחנו באותו רמה איתם, אז כמו אדם מבוגר, רבנו עם מישהו, מאוד קשה לנו להתפייס איתו, מאוד קשה לנו לשנות אווירה. אבל מול הילדים אנחנו לא נמצאים איתם, אנחנו ירדנו לרמה שלהם, אנחנו רבים איתם, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו המחנכים שלהם, אנחנו ההורים שלהם, וגם אם היה מתח הכי צריך לשנות את הכל, זה הרגע, הדקות שלפני השינה, מאות פעמים, לא, מאות אני לא אגזים, אבל עשרות בוודאי פעמים, אפשר לראות בשיחות של הרבי שהוא חזר על זה בכל מיני הזדמנויות, ונראה את זה עוד מעט פה בפנים, אחד המקומות, כמדומני ש... לא הבאתי את זה פה. יש אבל עשרות פעמים שהרבי מספר שההורים, לפני שהשכיבו את הילדים, היו שרים לפניהם את השיר, שם על אהבת התורה, ויש ביידיש כל מיני שירים כאלה, בכל מיני שפות. הילד הלך לישון מתוך זה שאמא עמדה לידו ושרה לו שיר. ככה הוא נרדם. הרבי חזר על זה בשיחות ריבוי פעמים. זה אומר, זה הרגע הכי קריטי, ללכת לישון כמו שצריך. הרגע הבא, זה הבוקר. הבוקר זה בעיקר איך הוא יוצא מהבית. כשהילד יוצא מהבית, שהוא לא ירגיש שזורקים אותו. יש לפעמים, אני רואה, עומד ליד גני ילדים, יש מצבים, שמלחמה בין הילד להורים, מלחמה כל יום מחדש. הוא לא רוצה לעזוב, כן עוזב, ובסוף כבר אין ברירה, כבר השעה מאוחרת, ויאללה, גמרנו, כבר שיפקה, מלחמה שלמה. מה, למה הילד לא רוצה לעזוב? כי הוא באמת מרגיש בתוך התת מודע שלו שהוא הולך להתנתק, והוא לא רוצה להתנתק. הוא לא מבין, אין לו מדידת זמן להבין שזה סך הכל 3-4-5 שעות וזה חוזר. אין לו את המדידת זמן הזה. אז אם אבל הוא יקבל בבוקר, במילים, כמה אוהבים אותך וכמה, הנה אתה הולך, וכמה קשה לנו שאתה הולך. זה נראה לנו שאנחנו עושים הפוך, אומרים כמה קשה שהוא הולך, אז אנחנו נעשה לו יותר קשה את הפרידה, להפך. תגידו כמה קשה לנו שאתה הולך, אבל כמה כיף יהיה לך בגן, אבל נגיד לו כמה קשה לנו שהוא הולך, ניתן לו רגיעה שאנחנו בעצם איתו. זה הרגע הנוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, לתת לו את היציאה מהבית הכי רגוע שיכול להיות, וההזדמנות השלישית, שהוא חוזר הביתה. שהוא חוזר הביתה, למה? שמעתי במחקר שבכל מוסדות החינוך, לא משנה באיזה גיל, קטנים, מבוגרים, אפילו באוניברסיטה, מהי השעה שהמחנכים אומרים שהכי קשה ללמד את הילדים? סוף היום, שעה האחרונה. אז פעם חשבו שזה בגלל שהילדים עייפים, למדו יום שלם, אבל זה לא נכון. כי זה לא משנה אם סוף היום יהיה ב-4 או ב-12, לא משנה אם זה ביום שישי, זה ב-12, ויום רגיל זה ב-4, או ב-3, לא משנה באיזה כיתה. למה השעה האחרונה היא קשה? זה לא בגלל שעייפים. מה הסיבה? בתת מודע, הילד בשעה האחרונה מתחיל לחשוב, יש לי לאן לחזור, מחכים לי בבית, אני אהוב, אני רצוי, הוא כבר יושב על קוצים, הוא אפילו לא תמיד הוא מודע לזה אפילו, אבל הוא עובר את החוויה הזו, הנה היום נגמר, מה הולך להיות? לאן אני הולך להגיע? מישהו מחכה לי, מישהו מקבל אותי? ככל שהוא יהיה רגיל, שהוא בא הביתה, כמה חיכו לו וכמה רוצים אותו, אנחנו נביא אותו לרגיעה נפשית שהוא ילד אהוב ורצוי ומקובל. אז אלו שלושת הזמנים שצריך לשים לב אליהם תמיד, ואם קורה לפעמים, זה קורה במיוחד בהורים עובדים, שקורה שלא יכולים להיות בבית. קורה? אז אפשר להתקשר אליו, להגיד לו כמה אנחנו, ביטויים של אהבה, לשים לו על המקרר פתק, אני לא יכולתי להיות בבית, הייתי צריכה ללכת, אבל כמה אני אוהבת אותך ומחכה לך, ובעזרת השם אני כבר מחכה מתי אני אגיע הביתה, לא משנה מה. זה נראה דברים קטנים, אבל זה דברים גדולים ביותר שמעצבים את המהות הנפשית של הילד. וזה צורך נפשי של ילד, וזה הביטויי אהבה הללו, אי אפשר בלעדם. אז אם ניקח את החצי שעה שכתוב היום יום, נשלש את זה ל-10 דקות של הבוקר, ו-10 דקות של הלילה, ו-10 דקות של איך מקבלים אותם, יש לנו חצי שעה שאנחנו בנינו את המהות של הילד, וזה מפתח מצוין להמשך. נראה כמה ביטויים מהשיחות של הרבי והרבי הקודם, לפני שנקרא מתוך כללי החינוך והדרכה. הקטע הראשון שיש לפניכם הוא קטע ביידיש, אני לא אקרא את כולו, רק את הקטע ששייך לענייננו. שם מדובר על הנושא של אהבת ישראל, ואהבת ישראל צריך להיות לכל אחד, ושם המילים המודגשות כתוב שהתגלות האהבה זה בנשיקה. זאת אומרת, כל הורה יכול להגיד, מה זאת אומרת, הילד שלי, ודאי שהוא אוהב אותו. אבל הילד גם צריך לדעת שאוהבים אותו. זה לא מובן מאליו. הוא צריך לדעת את זה. צריך לדעת את זה וצריך לבטא את זה. פשוט לתת לו, תראו ביטוי מעניין של הדמור האמצעי, שהוא בתוך משל באיזה הקדמה לספר חסידות, בעניין שלם, אבל מה הלשון של המשל? כמו האב שמשתעשע בבנו יקירו, שנושקו בכפליים, כי לא יספיק בליבו נשיקה אחת, עד שישקנו עוד הפעם, מרוב אהבתו אליו וחיבה יתרה. זה דבר אמצעי כותב ממש כמשל על עניין אחר, אבל אם ניקח את הנושא על ענייננו, אנחנו הנמשל כרגע. זה מראה שאם יש אהבה, זה צריך פשוט לבוא בביטויים גלויים חיצוניים. זה לא יכול לבוא רק במשהו טכני בלב, אני אוהב. אם אתה אוהב, אז תגלה את זה, תבטא את זה. המכתב השלישי הוא מכתב מעניין, שהרבי כותב למישהו ששואל אותו, מישהו, לגבי אימוץ ילדים. האם הרבי בעד אימוץ או נגד אימוץ? אז הרבי כותב שם את הבעייתיות ההלכתית שיכולה להיות באימוץ. מה יכול להיות הבעיה? שאם מאמצים למשל בת, אז האבא, שזה לא הבת האמיתית שלו, אז יכול להיות כל, והיא תגדל במשך השנים, יכול להיות בעיות הלכתיות, איחוד, שאסור להיות בבית אחד, זה לא הבת שלו, יש בעיות של איחוד. יש בעיות של קירוב גופני כזה או אחר, שזה בעייתי. הרבי מבטא מה הבעיות שיכול להיות, כתוב ביידיש, אני מתרגם, הרבי אומר, אני לא רואה איך אפשר למנוע את כל הבעיות האלה, כמו ענייני ייחוד, קירוב, נשיקה וכו'. מה בנוגע לענייננו? מזה אנחנו רואים איך הרב אומר, מה צריך להיות קשר בין אבא לבן, או אבא לבת, או אמא לבן, או אמא לבת. מזה שהרבי אומר, מה יכול להיות הבעיות אצל בן מאומץ, אנחנו מבינים, אבל מה טבעית שצריך להיות? צריך להיות קירוב וחיבוק ונשיקה, כדי שיהיה, זה הטבעי, זה הטבעי. זה ילד מאומץ, זה בעיה הלכתית. אבל בילד הטבעי, שמעתי פעם עם מישהו שלפעמים, אנחנו על הילדים שלנו, בקלות מתבטאים בחריפות, או מגיבים, שבא ילד זר, אנחנו עצבנים במטבח, לא יודע מה, ומישהו דופק, דופק בדלת, אנחנו בטוחים שזה אחד הילדים שלא יודע, דופק, ואנחנו, הוא יפתח את הדלת, הוא יקבל, גשים לדלת, ודיברנו שזה השכן. אותו שנייה אנחנו, שיא הרגיעה, כן, מה אתה צריך, מה אפשר לעזור לך. אז אומרים שהלוואי ונרגיש לפעמים על הילדים שלנו כמו ילדים מאומצים. מה זאת אומרת? הם לא הילדים שלנו. מה פושים? שלנו? של הקדוש ברוך הוא. נתן לנו, ברוך השם, ילדים, כדי שנגדל אותם. אז למה הילד הזה הוא יותר גרוע מהילד של השכן בעניין הזה? למה שהילד של השכן אנחנו מתייחסים בכזו חיבה ואהבה וסבלנות? לפחות שיהיה לנו לילדים שלנו את הדרגה הזו של אהבה וסבלנות, לפחות לאדם זר. למה אדם זר הוא יותר טוב? בגלל שהוא הילד שלנו? הגוף שלנו הוא לא שלנו. כתוב בשולחן ערוך שאדם אסור לו להזיק לגוף של עצמו. כי זה לא שלו, אתה לא בא לבית על הגוף שלך, קיבלת אותו מהקדוש ברוך הוא, תשמור עליו. אז הילדים שלנו הם שלנו? קיבלנו מתנה, נשמור עליהם כמו ששומרים על מתנה. אז זה נזכרתי בעניין של האימוץ, לקחת את הצד הזה לפחות ללמוד מזה משהו. יבוא מישהו וישאל, אם זה כל כך חשוב לתת נשיקה, יש שאלה. יש סיפור, הרבי סיפר את זה בשבעה, אחרי ההסתכלות של הרבי הקודם, אז הרבי סיפר סיפורים בשבעה, ואחד הסיפורים הרבי סיפר את זה, פה זה מופיע כסיפור שהרבי הקודם סיפר על עצמו. אני אגיד בעל פה את הסיפור, אתם יכולים לקרוא. ישב האבא של הרבי הקודם עם חסיד ידוע מפורסם, הרב מפולטבה, קראו לו, היה לומד עם הרבי הרשב, והרבי הקודם היה תינוק בן ארבע, שכב בעריסה, זה היה באמצע הלילה. הבית של הרבי הרשב היה בית קטן, סך הכל שני חדרים, זה היה כל הבית. חדר השינה של ההורים, ועוד חדר שזה היה הכל, הסלון, המטבח, החדר התינוק, שזה היה, היה לו בן יחיד, זה היה כל הבית. אז הוא ישב ולמד עם החסיד, ובחדר היה ריצה של התינוק. הרבי הקודם שכב, והפנים שלו העירו, ילד קטן. והרב מפולטבה ראה את הפנים המהירות, התחיל לדבר עם החברותה שלו, עם הרבי הרשב, על היופי של הפנים, התחיל לדבר איתו על מושג של ילדים שנולדים, איזה מחשבות יש בזמן של לידת הילדים, ואיך זה פועל על הילדים שיוולדו, ואיך הם יהיו. הוא אומר לו, רואים על הילד הזה שהייתה פה טהרת המחשבה בגלוי, פשוט התחיל לדבר. הרבי הרשב שמע את זה, התעורר לו רצון חזק לתת לו נשיקה. לגשת לילד בן ארבע, לתת לו נשיקה. מה הדבר יותר טבעי מלנשק ילד בן ארבע, ששוכב כרגע במיטה וישן? פתאום הוא עצר את עצמו, הוא אמר לו, אני אחליף את זה בנשיקה חסידית. ואז הוא כתב מאמר מיוחד, מאמר חסידות, והוא נתן את זה לבן שלו בשנת תפרש נון ב' כשהוא היה בגיל 12. זאת אומרת, הוא עיקב את הנשיקה מגיל 4 עד גיל 12, אז הוא נתן לו את הנשיקה החסידית. כמו מישהו ייקח את הסיפור הזה, חוץ מזה שיש בסיפורים של הרבי ובבית, ריבוי של סיפורי קירוב וכו'. ואם מישהו יביא את הסיפור הזה, ישאל שאלה, אם זה כל כך חשוב לתת נשיקה, אז בואו נלמד מהרבי הרשב, שגם אם יבוא לנו חשק לתת נשיקה, אז אולי צריך לעצור ולהתאפק. אז כדי לענות על זה, בואו נראה את הסיפור השני. יש עוד סיפור על הרבי הרשב ואבא שלו, ואם אנחנו מוכנים להיות כמו הסיפור השני, אז גם לא יהיה נורא אם נהיה כמו הסיפור הראשון. מה הסיפור השני? שהרבי הקודם היה כבר ילד בגיל 6, כבר שנתיים. קרא לו פעם אבא שלו ואמר לו, בוא תגיד ברכה על הציצית. אז הרבי, הילד בן 6, אמר לו, אבא כבר בירחתי היום. אומר לו הרבי הרשב, אף על פי כן. אז הרבי הקודם לא רצה לברך, כי הוא הרגיש שזה ברכה לבטלה, כי הוא כבר בירך היום. אבא אמר כן, אבל הוא לא רצה לברך. לא שמע בכל אבא. אז הרבי הרשב נתן לו סתירה קלה. ואז יש תוספת. הייתה זו הפעם היחידה שנתן לו סתירה. ואמר לו, כשאני פוקד עליך לציית. ואז הרבי הקודם וילד בן שש התחיל לפקוט, והוא אמר, הוא אמר לאבא שלו, אם יש לברך לפני הקדוש ברוך הוא, כבר בירכתי. אבל אם יש לברך מי שאתה אמרת, שלוש נקודות. אז הרבי הרשב אמר לו, צריך לברך, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אבל אבא משגיח לילדים, וילדים צריכים לשמוע בכל אבא. מה שאבא אומר צריך לעשות. זאת אומרת, הפעם היחידה שהרבי הרשב כאבא נתן לבן שלו סתירה קלה, זה היה הפעם הזו, על מה? על זה שהוא אמר לו והוא לא שמע בקולו. אז אם אפשר לגדל ילד וזה יהיה הפעם אחת ויחידה בחיים לתת לו גערה כזו, אז אפשר גם להיות כזה שלא נותנים נשיקה כשמתעורר לתת נשיקה. אבל כשאנחנו גדלים בדור שאנחנו לא עומדים בצד הזה, אז בוודאי שאי אפשר להתאפס גם בצד השני. זאת אומרת, במילא אנחנו צריכים לתת ריבוי נשיקות וחיבוקים ואהבה לילדים, כי זה מה שיגדל אותם בצורה מלאה. ומעניין שאחד המחנכים כתב, זה לא כל לשון של רבי, אבל אחד המחנכים כותב, שאם ההורים נותנים נשיקה, ואני מדבר בצד השלילית, לא תמיד הוא יזכור את הנשיקה, אבל אם נותנים לו סתירה, את הסתירה הוא יזכור תמיד. סתירה, ילד יכול ללכת 20 שנה, והוא זוכר שלפני 20 או 40 שנה, הוא קיבל איזה גערה וסתירה מאבא או מאמא, והוא לא שוכח את זה. לכן כמה צריך להיזהר מהצד השלילי, כי את זה זוכרים יותר, לא, הילד לא זוכר כמה נשיקות הוא קיבל בחיים. הוא יזכור אבל אם הוא קיבל איזה עניין שלילי. בכל פנים, נקודת הדברים שצריך להחדיר את העניין הזה של אהבה וחום בצורה מלאה, ואם פתחתי בכך שהרבי באמת שינה את הדברים, אמר שהדור שלנו הוא שונה, אז אפשר לראות את זה בקטע הבא שהרבי דיבר בל"ג בעומר לילדים בשנת תשנ"ן. הרבי אומר ככה, נקרא אולי את הקטע הזה ואז נעבור לכללי החינוך. זאת ועוד שהחינוך הנכון מביא קירוב ואחדות בין הדור הצעיר המתחנך לדור המבוגר המחנך, בין בנים להורים וזקנים, תוך כדי שלילת וביטול המושג של פער הדורות, ועד רבה שנעשה קירוב ואחדות בין הדורות, שהבנים ההורים והזקנים מרגישים כמשפחה אחת שמתנהגת בהנהגה אחת, תוך כדי ניצול המעלות שהטביע הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מהם, זקן, מבוגר וצעיר, לטובת המשפחה כולה. זאת אומרת, כל אחד מהם יש את המעלות שלו וכל אחד תורם לשני, וכולם מרגישים ממש כמשפחה מלוכדת, בלי הפער של הגילאים, לא, אין לי דיסטנס כזה, כולם יכולים לרקוד ביחד, לשבת ביחד, באהבה ובחיבה גלויה. ועוד ועיקר שפעולת החינוך היא מתוך אהבה וקירוב, כפי שרואים במוחש שחינוך מתוך אהבה גלויה מצליח יותר מחינוך מתוך יראה ופחד. אז יש פה הערה 38 שמופיע לכם למטה. נוסף לכך שבכלל יש להימנע מהפחדת ילד, כדי שיוכל לחיות חייו ולנצל כוחותיו מתוך מנוחה ושלווה, שמחה וטוב לבב, ואז יוכל לנצל כוחותיו בשלימות. זה בדיוק מתאים למה שהרבי שאל את הרבי הקודם. רואים שזה הקו של הרבי, שלהפך לשמח אותו ולעודד אותו ולתת לו יכולת לבטא את הפוטנציאל שלו. נראה את הקטע האחרון בתוך השיחה בפנים, ולהעיר שבדורנו זה ובתקופה האחרונה הגיעו להכרה זו גם בכמה מדינות שעד לפני זמן לא רב היה בהם משטר נוקשה, ועד שהיה במצב של מלחמה עם שאר מדינות, שהשתמש בכפייה והפחדה גם בחינוך הנוער, שנתבטל משטר זה. הרבה מתכוון פה לכל מיני משטרים קשים. אחרי זה היה כבר, זה היה בתשנון, התחיל שנת ניסים, כל המשטר הקומוניסטי וכו'. ובמקומו נעשה משטר ששואף לשלום ואחדות, כולל גם על ידי חינוך הנוער, מתוך אהבה וקירוב דווקא להנהגה של שלום ואחדות. זו נקודה שדיברנו עליה מהמקורות. צריך פשוט להשתדל להשקיע כמה שיותר מאמץ, והילד יהיה, כמו שאני אגיד אפילו בצורה קיצונית, אם הוא יתפלל טוב יותר או פחות טוב יותר, יותר חשוב שיהיה לו חממה של קירוב ואהבה וחיבה, שירגיש כיף בבית, ירגיש כיף לחזור לבית, ירגיש כמה חבל לו כל רגע שהוא עזב את הבית. ככה הילד יגדל, אז יש מושג שנקרא אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. מה זה נקרא? שאדם שילבה לשני כסף והוא חייב לו משהו, אז כשתבוא לדרוש ממנו משהו, במקרה הזה תבוא לדרוש ממנו את החוב, הוא לא יגיד לך בפנים, לא מכיר אותך, כי אתה נתת לו. אדם נורמלי לא יעיז פנים נגד הבעל חוב שלו, ככה הגמרא אומרת. רבי הקודם אומר לנצל את זה בקירוב יהודים. אתה רוצה לקרב יהודים שיניח תפילין? תעשה לו טובה, תעשה לו, תקרב אותו בדברים טובים. אחר כך תבקש ממנו להניח תפילין, הוא לא יסרב לך כי הוא חייב לך. הורים וילדים אותו דבר. אם אנחנו ניתן להם קירוב ואהבה וחום, הילדים יגדלו, אנחנו חייבים את כל החיים להורים האלה. אז גם אם יבוא לילד שטות בראש, הוא יוצא לעשות מעשה כזה או אחר, אבל אם הוא יגיד שיצייר את ההורים שלי, אז הוא לא יעשה את זה. הוא ימנע את עצמו מדברים גרועים, כי הוא לא יוצא לגרום צער לאבא ואמא. אבל אם הוא חי באווירה שהייתה חסר שם חום ואהבה, מה אכפת לו להחזיר להם? מה זה מעניין אותו? הוא לא עושה שום חשבון בעניין הזה. זה ממש בדוק ומנוסה, ובמיוחד שיש לנו ילדים קטנים, אז בואו נגדל אותם מההתחלה בצורה נכונה, כדי שיגדלו לשם, לתהילה ולתפאר. וממש בעניין הזה, זה גם מתקשר עם הפרק שאנחנו עכשיו נלמד, פרק נוסף בכללי החינוך. אנחנו בתנאי השני, אולי נעשה סיכום מהיר, מה היה קודם. לפני התנאי הראשון אמר הרבי הקודם, זה היה פרק ג', שבכלל להיות בן אדם, צריך אדם להרגיש ביקורת כלפי עצמו, לא לחשוב שהוא הכי מושלם בעולם. זה היה פרק ג'. פרק ד' היה ספציפית על מחנך. מחנך צריך לא סתם שהוא יודע שיש לו אולי חסרונות והוא לא המושלם. לא מספיק. זה להיות מחנך, הוא צריך, דיברנו על זה בשיעור הקודם בהרחבה, הוא צריך לדעת שכל מינוס שיש לו זה בשביל להפוך אותו לפלוס. כל בעיה שיש לו זה אתגר להתרומם. ואם הוא יחיה כלפי עצמו ככה, יהיה לו גם יכולת להסתכל על השני ככה. עכשיו נלמד את התנאי השני של מחנך. יש כאן בקטע הזה ממש כל קטע חזק מאוד, ממש יסודות גדולים בתנאי הזה. המחנך והמדריך צריך הכשרה מיוחדת להיות ראוי לחנך ולהדריך. ואשר חינוכו והדרכתו יביאו תועלת נרצה. לא כל הבא ליטול שם מחנך ומדריך יכול לקחת עליו אחריות גדולה כזו. כי הבלתי מתאים, הנה לא זו בלבד שאינו מתקן כלום, אלא עוד זאת הוא מקלקל. והקולר תלוי בצווארו. זו נקודה שחזרנו על זה כבר הרבה פעמים. אבל במה דברים אמורים כשנדבר על מחנך לכיתה, לקבוצה, אז אם הוא מרגיש שהוא לא ראוי, אז הוא ייסוג והוא לא ייקח את התפקיד. אבל כהורים לילדים אנחנו לא יכולים לסגת. הם הילדים שלנו, אנחנו המחנכים שלהם, אנחנו כבר בפנים, דיברנו כבר ברחבה באחד השיעורים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת, את הכישרון, את הכוחות, ואנחנו יכולים להגיע לזה, רק צריך לדעת לעשות את זה נכון. אז מה הנקודות שהרבי מדבר כאן? ראשית הדרכת המחנך והמדריך לעבודתו רבת האחריות והכי קדושה בחינוך והדרכה, הדבר הראשון היא הביקורת. וכאן הוא חוזר בקיצור על הפרק הקודם. מה הכוונה? המחנך והמדריך צריך לבקר עצמו ביתר שאת ויתר עוז על אותה הביקורת שאדם פרטי צריך לבקר את עצמו. גם אדם שהוא לא מחנך צריך לבקר את עצמו, זה היה פרק ג'. אדם פרטי צריך לבקר את עצמו לדעת שאתה לא מושלם. יש לך מה לתקן, אתה לא הכי יפה ולא הכי מוכשר. אבל מחנך יש לו, כמו שדיברנו קודם, משהו הרבה יותר עמוק. לדעת שהחיסרון שלך הוא בשביל להתגבר ולשנות אותו. כמו הדוגמה שנתנו, אם קיבלת שדה מלאה קוצים, התפקיד שלך להפוך אותו לגינת פאר, ואתה יכול לעשות את זה. כאמור בפרק ג', אשר בזה תלוי כל קיומו המוסרי והרוחני. חוץ מזה, אחרי שהוא כבר יודע ויש לו את הכוחות הפנימיים, עכשיו נתחיל לראות איך מתחילים לדבר עם הילד. אז יש כאן כמה פרטים. דבר ראשון, והנה, מלבד הביקורת החדה שהמחנך והמדריך צריך לבקר את עצמו בהוראת חינוכו והדרכתו וסגנונם, קודם כל צריך לבקר את עצמך מה בדיוק אתה הולך לומר, מה בדיוק אתה רוצה לבקש מהילד, לאיזה יעדים אתה רוצה להוביל אותו, מה החלומות שלך, איך אתה רוצה שהילדים ייראו, מה הדרישות שלך. קודם כל תבקר את עצמך מה אתה דורש. אולי אתה דורש משהו שבכלל לא שייך ולא מתאים, זה נראה לפרק הבא יותר ברחבה. אבל נגיד ואתה כבר יודע בדיוק מה אתה רוצה, נגיד אתה רוצה שהילד שלך יתפלל 5 דקות שחרית, אתה רוצה שהוא ישים קערה עם ספל, עם מים ליד המיטה כל ערב, הוא לא ישכח, אתה רוצה שהוא ייטול ידיים בבוקר כראוי, דברים שאתה רוצה שהוא יעשה, צריך לבקר עצמו באופני הוראת חינוכו והדרכתו. איך אתה הולך להגיד לו את זה? שיהיו בתכלית המתינות והנימוס, תגיד לו את זה בצורה הכי מתונה והכי מנומסת, אבא, האמא תהיה מנומסת כלפי הילד שלה, והשתדל למצוא פתגמים מתאימים להוראות ההם. תמצא פתגם מתאים למה שאתה רוצה להגיד, ויביאם בביטויים יפים, למען אשר יחקקו בלב המחונך והמודרך, ויעמדו לנגד עיניו גם בעת יצאו מעת פני מחנכו ומדריכו. עולה לי בראש דוגמה אישית שהיה אצלי אתמול. שבת בבוקר, הייתי עם הילדים בבית כנסת, ושם בבית כנסת שהייתי לא היה מקום איפה לשים את הכובע, במקום, לא רציתי שהכובע יתקלקל, אבל אין ברירה, שמתי אותו לידי. ואחד הילדים, מטבע הדברים, פעם לפעם שם את הכובע על הראש, היה לו כיף להיות עם כובע על הראש, אבל לא רציתי שיהיה לו את הכובע על הראש, כי לא רציתי שהכובע יתקלקל, זה באמת לא רציתי ש... עכשיו, מה אני אגיד לו? תוריד את הכובע, הכובע יתקלקל. כמה פעמים אמרתי לך, כל זה, זה יכול, אלו הביטויים שהיו יכולים להיות בצורה הכי... חשבתי מה אני עושה, איך אני אומר לו את זה בצורה שמתאימה לפי הכללים של כללי החינוך הנכון. חשבתי רגע, מה אני אומר? אז הורדתי לו את הכובע מהראש, אמרתי לו, עוד מעט תהיה לך בר מצווה, אם תלך כל הזמן עכשיו עם כובע, אתה תאבד את ההתלהבות של כובע חדש בבר מצווה. עדיף לך לחכות, ואז קראת בר מצווה, יהיה לך כיף כשאתה הולך עם כובע. כל הזמן תלך עם כובע עכשיו, זה כבר יהיה דבר רגיל אצלך. ואז ראיתי את החיוך על הפנים, וזה אולי צריך יותר לו אפילו פעם אחת, והוא לא נגע בו יותר. זה סתם דוגמה ש... וככה בכל דבר. אם אומרים את זה באיזה פתגם, בנימוס, באיזה צחוק, באיזה בדיחה, זה עובר חלק, זה עובר עם חיוך, והגענו למטרה הרבה יותר מאשר, תוריד את הכובע מהראש, זה יתקלקל. אז לא עשינו שום דבר. וככה אפשר למצוא בכל תחום בחיים דוגמה שהיא תוביל את המטרה בצורה מוצלחת. פרי החינוך וההדרכה לא יצמח בין לילה. אדם רוצה לראות פירות? אין דבר כזה שאדם יראה מחר בבוקר פרי. זה לא כמו השקדים של אהרון הכהן על המטה, שבאו בבוקר וראו על המטה שקדים, וכולם ראו שהוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אצלנו זה לא יהיה. אין בין לילה פירות בעניין של חינוך. וכל דבר ועניין בחינוך והדרכה, לא מבאי אשר לעקור טבע או רגילות רעה של המחונך והמודרך. אם אנחנו רוצים לעקור איזה מידה מגונה ולוציא ממנו דבר שלילי, זה בוודאי דורש יגיעה עצומה וזמן נכון. אלא גם להקנות בו מידה טובה ולהרגילו בה, אם אנחנו רוצים להקנות מידה טובה לילד, להרגיל אותו בדבר טוב, דורש יגיעה רבה וזמן מרובה. אז לא נתייאש אם אמרנו לו כבר 20 פעמים להביא קערה ליד המיטה והוא עדיין לא הביא. זה לוקח זמן, אצל אחד זה ייקח פחות, אצל אחד זה ייקח יותר, אבל אנחנו נדע את המטרה ולא נתייאש גם אם לא ראינו תוצאות באופן מיידי. נוסף על זה אשר המחונך והמודרך צריך לעבוד בעצמו בזה, אחר כך אחרי שהוא כבר המחונך יבין כמה זה חשוב, עד שהוא יתרגל בזה, זה דבר שלוקח זמן. אז הגענו למסקנה שצריך לדעת מה הולכים לתת לו, מה רוצים ממנו, איך אומרים לו את זה. מה פרוש איך אומרים לו? איזה פתגם הכי מתאים? עכשיו יש שלב שלישי. נגיד שכבר חשבתי על הפתגם המתאים. חשבתי איך אני עושה את זה בצורה ככה פתגם יפה. עוד דבר. המחנך והמדריך צריך לדעת כי לא רק פתגמים מתאימים לענייני הוראותיו נוגעים בעיקרי תועלת החינוך והדרכה. לא מספיק שיהיה לי פתגם מתאים. נגיד שיהיה לי פתגם הכי מתאים, אלא גם אופן ביטוי הפתגמים. איך אומרים את זה? אותו משפט אפשר להגיד ובום, אותו משפט אפשר להגיד כמו הסיפור הידוע על אותו בחור ששלח לאבא שלו מכתב מהישיבה שהוא מה שהבחור כתב שהוא צריך כסף. אבל אבא לא ידע לקרוא, הוא היה פרימיטיבי, אז הוא ביקש מהשכן, הוא יכול להקריא לו מה כתוב במכתב. השכן לקח את המכתב, אבא, תביא לי כסף, אני חייב, אני לא מסתדר. אבא חשב לעצמו, איזה חוצפן, הבן שלי ככה מדברים, ככה מבקשים, אני לא אשלח לו שום דבר. להסתובב עצבני כל עצור היום, איזה בן יש לו. ראה אותו שכן אחר, אומר לו, מה אתה כזה, היום אתה נראה כזה עצבני? הוא אומר, קיבלתי מכתב מהבן שלי, ואומר לו, תראה לי מה הבן שלך כתב. מסתכל, אומר לו, אבא, תשלח לי כסף. אני לא מסתדר, אני צריך, אני חייב כמה שקלים. כזה בן מנומס, נשלח לו מיד. מה קרה? הוא אמר בדיוק את אותו דבר, הוא לא שינה. אבל איך הוא אמר את זה? זה מה שהרב אומר כאן אותו דבר. לא מספיק לדעת איזה פתגם להגיד, אלא איך להגיד את הפתגם, אלא גם אופן ביטויי הפתגמים, אם בנימוס ומתינות, או בהתרגשות וזלזול. זה נוגע ביסודי תועלת החינוך והדרכה. כי אם אנחנו נגיד את זה בזלזול, נגיד פתגם נכון בזלזול, לא יצא מזה כלום. לא רק שלא יצא מזה כלום, יש בזה נזק נוסף. מה הנזק? ההתרגשות והזלזול, אפילו בכלל. אדם שמדבר בהתרגשות ובזלזול, כלומר, שבשעת שיחתו של המחנך והמדריך, על אודות אחד החסרונות הכי גדולים במומי בני אדם, נגיד שהוא מדבר על איזה בעיה, על איזה חוסר צניעות, על איזה, לא יודע, ממש מאוד קשה, קורא אותו בשמות של זלזול, והוא אומר איזה, לא לבן שלו, הוא מדבר על המעשה, הוא מדבר בסגנון, לא צריך לתת דוגמאות, בסגנון בוטה, אשר באמת מתאימים הם, וזה באמת, הוא לא יגזים, כל מה שהוא אמר על אותו מעשה זה אמת, אבל אם הבן שומע את אבא שלו מדבר בכזה סגנון, הנה זה עושה רושם רע למחונך והמודרך לשמוע דברי זלזול, אפילו אמיתיים, מפי מחנכו ומדריכו. והילד חושב אחר כך, איזה אבא יש לי שהוא מדבר ככה. הילד מתבייש בקרבו איך אבא שלו מדבר. אפילו שהוא אמר דברים אמיתיים, אבל ככה לא מדברים. הוא מתמעט ערכו של המחנך והמדריך בעיני המחונך והמודרך. אז המחונך מסתכל על אבא שלו, ברמה שהוא כבר לא מעריך אותו. ונראה בהמשך הפרקים כמה השקעה צריך ההורה להשקיע שהבן יעריך אותו. נראה כל מיני שיטות איך עושים את זה. זה חשוב שהבן יעריך את ההורים, כי על הבסיס הזה שהוא יעריך אותם הוא ירצה לשמוע מהם דברים. מי שובר את הערכה או מי בונה את הערכה? ההורים בעצמם. אם הילדים שומעים את ההורים מדברים בינם לבין עצמם או עם שכן או עם מישהו אחר על דברים בצורה מזלזלת ובוטה, זה הורס את היחס ואת הערך של ההורים. רבים מהמחנכים והמדריכים טועים בזה. מה שחושבים, אשר בהתרגשות, בקול רם ורש, יגיעו למטרתם בחינוך והדרכה. ניצק עליו, נגיד את זה בצורה בוטה, חושבים שזה עוזר משהו. ומהם מתנפלים על המחונך והמודרך בדברי רוגז, בדברים קשים כגידים, ויחרפנו ויגדפנו, לא עלינו שקורה דבר כזה. ובאמת, הנה גם אם לשעה מתרגש המחונך, המחונך מאוד מתרגש, הוא רואה את המחנך שלו צועק כל כך ומתרגז כל כך, זה מפחיד אותו וזה מרגש אותו, והוא יכול לפקוט אפילו ומתפלץ לו באיזה פינה. הנה, השפענו עליו. מלפידי אש אמרי פי המחנך והמדריך. ולבבו מתכווץ מצער, ולפעמים הנה גם יבכה במר נפשו. הנה חינוך והדרכה זו לא יביאו שום תועלת, וכחלום יעוף. זה לא יועיל כלום, גם אם הילד עכשיו יתרגש, 5 דקות, 10 דקות, יום, בתוך תוכו הוא, אני רוצה להתבטא בחריפות שהוא שונא, אבל הוא לא יכול לסבול את מי שדיבר אליו בצורה כזו, הוא מחפש רק דרך איך לעשות דווקא נגד, וגורם ניכור וריחוק בין המחונך והמדריך, אם זה חלילה קורה בצורה כזאת. לכן, לפעמים עדיף לשתוק. הילד עשה מעשה רע. אם אני לא יכול להתאפק כרגע, להגיד את זה נכון, עדיף לשתוק. כי אם אני אצעק, אני לא יועיל, אני רק אקלקל, זה מה להגיד. השתיקה לא תקלקל כמו הדיבור הלא נכון. תועלת החינוך והדרכה האמיתית, הוא רק בשמירת כל התנאים האמורים בזה, ובמילואן בהידור. מה זה כל התנאים? לדעת מה אני רוצה ממנו, למצוא פתגם מתאים, להגיד את זה בנימוס, בנועם. הרבי הקדם אומר, כל התנאים ובהידור, להיעדר בזה. זאת אומרת, אם יש לנו ספק, נגיד זה עוד יותר בנימוס, ועוד יותר בנועם, וכאן יש לנו הבטחה. אם נעשה את זה בצורה כזו, אז זה יצליח, ומכלל הן אתה שומע עליו, שאם חלילה לא, אז לא יצא מזה שום דבר. ואז יהיה דבר החינוך והדרכה בקיום נצחי, וברכות מעליפות יחולו על ראש המחנך והמדריך. כי הוא פשוט יעשה את השליחות שלו בצורה נכונה, הוא יראה פירות, ואז יהיה תועלת בכל העניין. והקיצור של כל הפרק במשפט אחד, תועלת החינוך וההדרכה, היא רק כשבא במתינות, נימוס, ויופי הביטוי בפתגמים מתאימים. רק כשזה נעשה בצורה כזו, אז יש תועלת, יש הצלחה, וזה בעצם קשור גם לנושא שדיברנו כהקדמה לשיעור, על החום, על החיבוק, על הנשיקה, על האהבה, כי זה הבסיס שעליו בעזרת השם נצליח לגדל ילדים חסידיים, ילדים ירי שמיים, אבל קודם כל ילדים עם נפש בריאה, ילדים שמחים, ילדים אהובים, והלוואי ונצליח לפעול את זה, אם כל זה יצליח לפעול פעם אחת יותר להגביר חום ואהבה, זה כבר רווח גדול. הלוואי שנעשה לזה ללא הרף, באופן תמידי, ואז בעזרת השם נדע שעשינו את מה שצריך עם הפיקדון שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידי. אם יש שאלות, דברים פה. השאלה היא מצוינת והתשובה היא פשוטה. כשההורה באמת מתרגש מהמעשה, כי זה באמת מעשה רע, הוא כרגע לא יכול להגיב נכון. הוא כרגע לא יכול להגיב בצורה שקולה, ואם כך הוא יגיב בצורה מוטט. כרגע הוא לא צריך להגיב, הוא יכול אבל לדבר עם הילד על המעשה הזה כעבור שעתיים, כעבור שלוש, כעבור יום, כשהילד רגוע ואבא רגוע. כשהילד יושב על ברכי האבא באהבה ובחיבה, הוא ידבר איתו בחיבה ובאהבה, היה אתמול מעשה כזה וכזה, מה אתה אומר על זה? נכון? הילד בעצמו יגיד, אבא, אני גם חושב שזה היה לו בסדר. אז הגענו לתועלת, למטרה, הרבה יותר מאשר עכשיו אני אעשה לו, הפוך את העולם ויגיד לו, וואו, זה לא יעיל כלום. נוריד את זה לדוגמה ממשית. נגיד שהילד בתלמוד תורה, בבית ספר, עשה משהו כזה או אחר. ההורה קיבל טלפון באמצע היום, שהבן שלך היום בתלמוד תורה עשה כך וכך, הוא שאל ליומיים או לא יודע מה, והילד כבר יודע, או יכול להיות שהוא עמד, המנהל קרא לו, חכה, אני מדבר עם אבא שלך, והוא, לא משנה, נצייר את איך שזה היה. הילד יודע, אבא שלו יודע, אמא שלו יודעים, הוא חוזר הביתה כל הדרך, הוא כבר נמצא, לא יודע באיזה מהפכה, מה הולך לקרוב. ואבא גם כבר, מה זאת אומרת, ואבא מתבייש, מה התקשרו אליי, ומה הבן שלי, וכל מיני דמיונות שעוברים בראש. אם האבא הזה רוצה לפעול בצורה נכונה, או האמא, הילד בא הביתה, לא להגיד מילה, כאילו לא היה כלום. כלום! חייך אליו, תת לו ארוחת צהריים, לשבת איתו, באהבה ובחיבה, כאילו לא היה כלום. אחרי שהילד יראה, יש לי הורים, מואבים אותי כמו שאני. אני הבן שלהם, כמו שאני, לא איבדתי לרגע אחד את הקשר של אבא ואמא, אני אוהבים אותי. על הבסיס הזה, הילד הרי מחכה למשהו, הוא לא טיפש, אז על הבסיס הזה אני קורא לו בחיבוק ובאהבה, אחרי שעתיים, אמר לו, כמה הצטערתי היום, מה היה בכיתה? אולי תספר לי אתה מה, אולי קודם כל יהיה לו גרסה אחרת לכל הסיפור, לא תמיד שפטו אותו נכון, זה גם יכול להיות. יכול להיות שבכלל כל הסיפור היה טעות, צריך כמו שמלמד עליו זכות. גם אם הסיפור היה נכון, ובאמת זה מה שקרה, אחרי שעתיים שלוש מדברים איתו, הילד שומע מילים אחרות, זה אדם שאוהב אותי ורוצה אותי, הוא לא בא לשבור אותי, והוא יקבל מאיתנו את העניין הרבה יותר טוב, והוא יעריך אותנו ל-50 שנה הבאות, בהערכה פנימית אמיתית, מה שאם כן אם נקבל אותו בבום כזה, הוא לא יסלח לנו על זה ב-50 שנים. זה בעצם, אין בזה, אין פתרון אחר, ואין דרך קיצור, זה הדרך, זה התנאי, שום דבר לא משתנה. קשה לנו לעשות את זה, אנחנו מדברים כרגע כמו למלאכים. זה קשה לנו לעשות את זה, אבל זה מה שחייבים לעשות, זה הבריאות של הילדים שלנו. אין דרך אחרת, זה קריטי לחיים הנפשיים שלהם. הלוואי ונצליח, אבל ככה צריך לעשות. זה ברור שזה הדרך היחידה שתצליח להביא את התועלת. אחרת אנחנו מוצאים עצבים. להוציא עצבים זה לא... מהו השם שאנחנו יש לנו עצבים, או בושה מכך שיש לנו ילד כזה שעשה כך וכך. את העצבים שלנו, את הבושה שלנו, הוא לא חייב לספוג בצורה כזו, בצורה אחרת. בעזרת השם שנצליח ושיהיה בשורות טובות.